אנחנו זוכים השנה לחבר את הקדושה של חג הסוכות אל קדושת שנת השמיטה, וגם אל הקדושה הכללית יותר של הימים, של הדורות, של הדור שאנחנו נמצאים בו. והייתי רוצה לנסות לגעת בזווית המאוד מיוחדת של חג הסוכות, מתוך המהות הזאת של שנת השמיטה ושל המהלך האלוקי שאנחנו זוכים להיות בו עכשיו. לכן הייתי רוצה לגעת בתיאור של חג סוכות, כמעט אפשר להגיד היחידי שמופיע בתנ"ך, שעשו אותו שבי ציון, עולי בית שני בימי עזרא, ובנושא הזה אנחנו נעסוק עכשיו באותו חג סוכות מיוחד של עולי עזרא שחוזרים לארץ ישראל. החג הסוכות הזה הוא מיוחד, מיוחד לאור העובדה שאם מסתכלים בתנ"ך רואים שהפסח הוא מתואר לא מעט פעמים, גם בתורה וגם בנ"ך. התורה והנביאים מתארים לנו את חג הפסח כמו שעם ישראל חגג אותו. אנחנו מכירים את הפסח של יציאת מצרים בוודאי, אנחנו מכירים את הפסח של השנה השנית, אם גם השאלה שהתעוררה תוך כדי זה על ידי אותם אנשים שהיו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות את הפסח, ובזכות זה זכינו לצאת פסח שני. אנחנו מגיעים גם אחרי זה, פסח של חזקיהו ופסח של יאשיהו, אנחנו מגיעים תיאורים של איך שעם ישראל יחוגג את חג הפסח. לעומת זאת, חג סוכות לכאורה לא מצוי, חוץ מתיאור באמת מאוד מאוד יסודי שראוי לעיין בו, כפי שהוא מופיע פה בפסוקים שתכף נקרא בספר נחמיה, חג הסוכות של שבי ציון. לפני כן אני רוצה לפתוח ברצון, כמו שאמרנו, שלנו להגיע היום לאיזושהי הבנה של המהות של חג סוכות, או גם המהות המיוחדת של החיבור של חג סוכות למוצאי שנת השמיטה, שכידוע יש בו מצווה מיוחדת. איזה מצווה מיוחדת יש בחג סוכות שהוא מוצאי שנת שמיטה? זו מצוות הקל. לא זכינו השנה, בעזרת השם שמיטה הבאה בוודאי כבר נזכה לראות מלך ביופיו בבית המקדש, קורא בתורה לכל קהל הדת ישראל. אבל צריך לנסות להבין באמת למה את מצוות הקל מקיימים דווקא בחג סוכות של מוצאי שנת השמיטה. שאלה ראשונה. שאלה נוספת שאני רוצה לגעת בה, אני רוצה להתחיל דווקא מהדף השני שנמצא לפניכם במקור מספר 6. הפסוקים המפורסמים של פרשיית המועדות של חג הסוכות. סוף פרשת המועדות, פרשת אמור, וידבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות שבעת ימים להשם. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת העבודה לא תעשו, שבעת ימים תקריבו אישה להשם, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, מקרבתם אישה להשם, עצרתי, כל מלאכת העבודה לא תעשו. זאת אומרת, פה אנחנו לומדים שחג הסוכות, 15 יום לחודש השביעי, צריך להקריב אישה להשם. שבעת ימים מקריבים קורבן מיוחד של חג הסוכות, כשיום השמיני הוא גם כן עצרת בפני עצמה, ומסכם את התורה, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, זה החג האחרון שמופיע בפרשיית המועדים, להקריב אישה להשם, כל הקורבנות, עולה, מנחה, זבח, מוצחים, דבר יום ביומו, וכל הקורבנות המיוחדים של החגים, שימו לב, זה מלבד שבתות השם, זה לא קשור לקורבנות השבתות, מלבד מתנותיכם, מלבד כל נדריכם, כל נדבותיכם, חוץ מזה יש את הקורבנות המיוחדים של כל החגים שנמנו לפני כן בפרשיית המועדות, שאנחנו קוראים אותה גם כן כל חג. נסתיימה פרשיית המועדות, פתאום הופיע פסוק משונה, אך ב-15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג השם שבעת ימים, ביום הראשון שבתון, ביום השמיני שבתון. כביכול התורה פתאום נזכרה שיש מה? חג סוכות. אבל רגע, לפני שתי פסוקים אמרנו שיש חג סוכות. פסוק למד ג', דבר בני ישראל 15 יום חג סוכות. פתאום פסוק למד ת', אחרי שגמרנו להגיד אלה מועדי השם, סיימנו את הכל, אך ב-15 יום, לחודש השביעי, שהרגע דיברנו עליו, תחוגו את חג השם שבעת ימים. מה? ולקחתם לכם, פסוק מת, ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, זה לא אמרנו מקודם, ענף עצבות, ערבי נחל, ארבעת המינים, לא, זה שכחנו להגיד מקודם, ושמחתם לפני השם שבעת ימים, וחגותם את חג השם שבעת ימים בשנה, חוקת עולם דורותיכם, פסוק מבית, בסוכות ישבו שבעת ימים. יש גם מצווה של ארבעה מינים, ויש גם מצווה של ישיבה בסוכות. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. והנה מופיע הפסוק המפורסם, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. זאת אומרת שכל חג הסוכות הזה, כדי שנדע שהקדוש ברוך הוא הושיב את עם ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, הושיב אותם בסוכות, סיכום, וידבר משה את מועדי השם בני ישראל. ממש תמוע, למה הופרש חג הסוכות מכל פרשיית המועדות? למה הוא הוצא החוצה? אם הוא היה צריך להיות בפנים, אז אם הוא היה צריך להיות בחוץ, אז כולו היה צריך להיות בחוץ. אם הוא היה צריך להיות בפנים, אז היה צריך להכניס את המצוות של ארבעה מינים ושל ישיבה בסוכה בפסוק למד ג' במקום שבו הוא נמצא בתוך פרשיית המועדות. אז השאלה היא כפולה, א', למה הוא הוצא החוצה? ב', אם הוא הוצא החוצה, למה הוא הופרד? חלק נמצא בתוך פרשיית המועדות וחלק נמצא בחוץ, בבחינת אך ב-15, כביכול רק ב-15 לא לשכוח לעשות חג הסוכות. מה קרה שחג הסוכות מופיע בצורה לכאורה כל כך משונה בפרשיית המועדות? זאת שאלה שאני רוצה כרגע להשאיר אותה פתוחה, ונסות להגיע לתשובה או לאיזושהי הבנה ראשונית שלה מתוך הסוגיה של הסוכות של, של עזרא הסופר. אני חוזר פה לדף הראשון ונקרא את הפסוקים שבו מתואר חג הסוכות, כפי שחגגו אותו שבי ציון. וישבו הכהנים והלוויים והשוערים והמשוררים ומן העם והנתינים וכל ישראל בעריהם. עם ישראל חוזר אחרי 70 שנה של גלות בבבל לארץ ישראל. הוא חוזר לארץ ישראל. הוא נתקל פה בבעיות מאוד קשות, מאוד לא פשוטות, גם גשמיות, על ידי יושבי הארץ שמתנכלים לו ועושים כל מה שרק לילדם כדי למנוע מעם ישראל לחזור לארץ ישראל, למנוע מהם את בניין בית המקדש. פה נכנס גם כל הסיפור של מגילת אסתר וכו', כל המאורעות שקורים בתחילת ספר עזרא. ואז עם ישראל מצליח לבנות את בית המקדש. לא ניכנס לכל הפירוט של הדברים, אבל עזרא עולה לארץ ישראל וכל עם ישראל יושבים בעריהם. ויגע החודש השביעי ובני ישראל בעריהם, ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים, ויאמרו בירושלים, ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. מבקשים מעזרא להביא מה? ספר תורה. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל, פה מופיע ביטוי הקהל, מאיש ועד אישה וכל מבין לשמוע, שזה מתחיל להזכיר לנו מה? מצוות הקהל. מתי זה קורה? ביום אחד לחודש השביעי, קרי? לא בסוכות. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, מן האור עד מחצית היום, נגד האנשים והנשים והמבינים, ואוזני כל העם אל ספר התורה. עזרא עומד וקורא נגד האנשים והנשים, ואוזני כל העם אל ספר התורה. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר. עזרא עומד על מגדל עץ, ויעמוד אצלו מתיתיה ושמע וענה ואוריה וכו' וכו', ומשמאלו פדיה מישאל מלכיה, עומדים ממינו ומשמאלו. ומפה גם כן חזל עומדים את דיני הקל. אם תסתכלו פה במקור 3, בימה של עץ היו עושים לו, אומרת התוספתא בעזרה ויושב עליה. רבי אליעזר בן יעקב אומר בהר הבית, מאיפה? שנאמר, ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, ויעמוד עזרא על מגדל עץ אשר עשו לו דבר. זאת אומרת, לומדים חז"ל את הדינים של מצוות הקל, הרבה מהם הם לומדים באמת מעזרא הסופר פה שעומד על מגדל של עץ, אז גם למלך היו בונים בימה של עץ, ועליה הוא היה קורא את התורה בבית המקדש לעם ישראל. אני חוזר רגע לפסוקים. פסוק ה', ויפתח עזרא הספר לעיניהם. אז עזרא עומד על בימה מעץ, פותח את הספר לעיני כל העם. איך אנחנו קוראים לזה היום? מה? הגבעת ספר תורה. כי מעל כל העם היה, הרי הוא עומד על בימה. וכפתחו עמדו כל העם. כשהוא מגביה את ספר תורה ופותח אותו, מה צריכים כולם לעשות? לעמוד. מכירים את ההלכות האלה שלומדים מפה. ויברך עזרא את השם האלוקים. לפני שקוראים בתורה, מה צריך לעשות? לברך. ויענו כל העם, אמן אמן, במו על ידיהם, ויקדו וישתחוו להשם פעם ארצה. וישוע ובני שוויה ימין, עקוב, שבתא, יודעיה, מעשייה, קליטה, עזריה, עוזבה, תחנה, פני הלוויים, מבינים את העם לתורה. זאת אומרת, עזרא קורא בתורה, אחרי שהוא מגביה לעיני כל העם ופותח ומברך, מה עזרא עושה? הוא קורא בתורה, ומה עושים הלוויים? מסבירים. מבינים את העם לתורה. איך זה נקרא להסביר את התורה תוך כדי קריאת התורה? תרג'ו. באמת מפה הגמרא לומדת, אני חושב שלא הבאתי פה את המקור של זה, אבל באמת הגמרא אומרת, מניין לתרגום? מניין לתרגום, אבל זה רב של מחנן, ויקראו בספר תורת משה, זה המקרא. מפורש זה תרגום וכו'. וסום שכל על טעמים, זה שקוראים עם טעמים ועם תרגום, לומדים פה מעזרא. אז באמת, היום רק התימנים נוהגים שתוך כדי הקריאה גם כן מסבירים לעם, מתרגמים לעם, מסבירים להם השפה שלהם את התורה, אבל זה מה שעשו פה הלווים, כי עם ישראל כשהוא חזר, כמו שהרמב"ם מתאר את זה, עם ישראל כשהוא חוזר מגלות בבל, רובם לא ידעו לדבר עברית. לכן כשקוראים את התורה, גם מה צריך לעשות? להסביר להם את התורה. והעם על עומדם, ויקראו בספר תורת אלוקים מפורש, מפרשים ושום שכל, ויבינו במקרא. מתחילים להקריא ולהסביר. כן. מה? אז פה, מפה נהגו, אלה שנהגים. מה קורה לעם ישראל הזה כשהוא שומע את ספר התורה ומתחיל להבין מה כתוב שם? מה קורה לו? ויומר נחמיה, הוא התרשתה, הוא היה המושל, ועזרא הכהן הסופר והלוויים המבינים את העם לכל העם, היום קדוש לשם אלוקיכם, אל תתאבלו, אל תפגעו, כי בוכים כל העם ושומעים ספר התורה, דברי התורה. עם ישראל שומע את מה שכתוב בתורה ומה קורה, כולם מתחילים לבכות. למה כולם מתחילים לבכות? הם שומעים מה שכתוב בתורה, הם מבינים איפה הם נמצאים ומה התוצאה של זה, מתחילים לבכות. ויאמר להם, סוגיה מפורסמת בענייני ראש השנה, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, אל תעצבו, כי חדוות השם עם מעוזכם. השמחה והביטחון שלנו בהשם, זה ענייננו ביום, בראש השנה. והלוויים מחשים לכולם למור, אסור לא לבכות, כי היום קדוש, אל תעצבו, ראש השנה אסור לבכות. והלכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. הם הבינו שלא צריך לבכות, למרות מה שהם שמעו, למרות מה שהם הבינו, מה זה אומר עליהם, הם הבינו שלא צריך לבכות. וביום השני, איזה יום השני? של ראש השנה, נאספו ראשי האבות לכל העם, הכהנים והלוויים אל עזרא הסופר ולהשכיל דברי התורה. תגלית. וימצאו כתוב בתורה, אשר ציווה השם ביד משה, אשר ישבו בני ישראל בסוכות, בחג בחודש השביעי. מה גילו שכתוב בתורה? יש חג סוכות. תגלית. ואשר ישמיעו, ויעבירו קול בכל עריהם ובירושלים לאמור, צאו ההר, הביאו עלי זית, עלי עץ שמן, עלי הדס, עלי תמרים, עלי עץ אבות, לעשות סוכות ככתוב. הביאו עלים, כן? גם לסכך וגם לארבעה מינים. ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סוכות איש על גגו בחצרותיהם, גם בחצרות בית האלוקים, בית המקדש, גם ברחוב שער המים, איפה שזה היה הקריאה בתורה, ברחוב שער אפרים, ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי יהושע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא. שגם הפסוק הזה הוא ממש ממש תמוה. מה, לא עשו סוכות מאז עד היום ההוא? פעם ראשונה שעשו סוכות? פעם ראשונה שגילו שכתוב בתורה חג סוכות? ותהי שמחה גדולה מאוד, ויקרא בספר תורת האלוקים יום ביום, מן היום הראשון עד היום האחרון, ויעשו חג שבעת ימים. קראו בתורה אחרי זה יום יום בחג הסוכות. כשמסתכלים על הדברים האלה, עולים פה הרבה שאלות לגבי הסוכות הזה שנעשה בימי עזרא. אבל יש לי שאלה אחת לפני כן שהטרידה אותי. קוראים בראש השנה את התורה, ועם ישראל כולו נכנס למשבר, כן? מתחילים לבכות כשמגלים מה כתוב בתורה, ואיך הם חיים, איפה הם ואיפה התורה. כולם בוכים. ואז מרגיעים אותם, בראש השנה אסור לבכות, חדוות השם ומזכם, תחזרו בתשובה. אז מסתכלים בתורה, ומוצאים, מה מוצאים בתורה? חג סוכות. אז על פניו זה נראה קשה, מה זאת אומרת והמצאו, זה היה תגלית? אז באמת, הכתב הקבלה פה אומר, למצוא זה לא חייב להיות לגלות משהו שלא ידעת קודם. למצוא זה לא חייב להיות משהו ש... לא הכרת לפני כן. הוא אומר, זה לא נמצא במקורות שלכם, אבל רק אקריא את זה, הוא אומר, מציאה, לשון מציאה ישמש גם בדבר שהוא לפנינו. כמו בלוט שתי בנותיך נמצאות, אפשר גם כן למצוא משהו שאתה יודע אותו על קיומו, שמצא לפניך. חוץ מזה אומר, יש לשון מציאה על מציאה שאחרי חיפוש. אתה יודע שמשהו נמצא ואתה מחפש, אז אתה מוצא אותו. חיפשו בתורה את חג הסוכות. כתוב והמצאו, כתוב, זה לא גילו שיש חג סוכות, ידעו שסוכות, פשוט חיפשו בתורה איפה זה בשביל לקרוא את זה. זה תירוץ שני שלו, ותירוץ שלישי שלו, כן, חיפשו למצוא את הפרשה של מצוות סוכה, כך הוא מסביר בהסבר השני. וההסבר השלישי, ויש לשון מציאה לעניין השגת השכל, כמו אשרי אדם מצא חוכמה. והמצאו, כתוב, זה לא שכמו שאמרנו, לא ידעו על זה, אלא מה, השיגו בדעתם, מהמקרא הזה את הכתוב במצוות סוכה. זאת אומרת, והמצאו כתוב זה שהלכו ולמדו את הסוגיה של מצוות סוכה. אז זה או שידעו ומצאו את זה, או שחיפשו איפה זה הפרשה ומצאו, או יותר מזה אומר, אומר הכתב הקבלה, שחיפשו ולמדו את הדברים בפנים. זה הכוונה פה והמצאו כתוב חג הסוכות. לפי כל זה, לי הייתה תימה. אם עם ישראל... מתחיל לבכות, וראש השנה, והוא מזדעזע שלא שמענו תורה המצוות, מה, איזה מצווה, איזה חג אנחנו היינו הולכים לחפש בספר התורה? מה? יום כיפור. מדלגים על יום כיפור, ועזרה הולך לאן? לסוכות. למה? אם כולם עכשיו בוכים, ועושים תשובה, ומזדעזעים, שהם לא שומעים תורה המצוות, איפה יום כיפור פה? מה נעלם מן הספר? מראש השנה, הופ, הגענו ישר לאן? בסוכות, ובאיזה התרחבו, הרחבה שעניין של חג הסוכות, מעבירים קול בכל הערים, כולם לעלות להר, להביא עצים, לבנות סוכות, והייתה שמחה גדולה, ולא עשו ככה מיהושע בן נון. לא עשו סוכות מיהושע בן נון, זו הייתה השאלה השנייה, לא צריכים לנסות להבין אותה. איפה ברח פה יום כיפור באמצע? הוא היה הכי לכאורה מתבקש פה, אותו היה צריך לכאורה לחגוג. למה דווקא חג סוכות? צריך לעשות להבין מה עניינו של חג סוכות, שעזרה, כמו שאמרנו, בספר עזרה, או עזרה הכהן בעצמו, מופיע בו איזו קדושה מיוחדת של חג סוכות, שכמו שאמרנו, כנראה לא מופיע במקומות אחרים. מה המיוחד באותו חג סוכות, ומלא מה המיוחד בחג הסוכות עצמו. בשביל לתרץ את השאלה הזאת, אני רוצה לקרוא גמרא שהיא מאוד, שהיא בעצם עונה לשאלה הזאת, של אותו חג סוכות, והיא מאוד יסודית לכל השנה שלנו, כל שנת השמיטה, היא מקור הלכתי להרבה סוגיות שעסקנו בהם השנה. זה הגמרא פה במסכת ערכין במקור 4. אומרת הגמרא ככה, מי תימא דמאן דאמר, קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. מה הטעם של אותו מנדמר, מה המקור של אותו מנדמר שאומר שקדושה ראשונה, איזה קדוש, מה זה הקדושה הראשונה? הקדושה הראשונה שקידש, מה? או, שקידשו עולי מצרים על ידי מי? יהושע בן נון, קידשו את ארץ ישראל לעניין מה? לעניין מצוות התלויות בארץ. קדושה ראשונה קידשה לשעתה, ולא קידשה לעתיד לבוא. יהושע בן נון קידש את זה לשעתו, ולא לעתיד לבוא. כיוון שהוא לא קידש את זה לעתיד לבוא, אז מה קרה? ברגע שעם ישראל גלה מארצו ויצא לבבל, מה קרה לקדושה? הקדושה הפקה. ועכשיו שחוזרים לארץ ישראל, מה צריך לעשות עזרה? לחזור ולקדש את ארץ ישראל שוב, כי קדושה ראשונה קידשה לשעתה, לא קידשה לעתיד לבוא. ורק מכוח זה יש אחרי זה מצוות תלויות בארץ. מכוח אותה קדושה של עזרה. מה המקור של זה? אומרת הגמרא ככה, דכתיב, ויעשו בני הגולה שבים מן השבי, הפסוק שקראנו עכשיו, סוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי יהושע בן נון, כי הם בני ישראל. מה המקור? המקור שכתוב שהם ישבו בסוכות, ולא עשו ככה מימי יהושע בן נון. זה המקור שקדושה ראשונה, קדושה לשעתה, לא קדושה לתת לבוא. מה הקשר? אומרת הגמרא ככה, ותהי שמחה גדולה מאוד, אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזרא? מה, יכול להיות באמת שלא עשו סוכות מיהושע בן נון? דוד המלך לא עשה סוכות? שלמה לא עשה סוכות? אלא מקיש ביתם בימי עזרא לביתם בימי יהושע. מה ביתם בימי יהושע? כשהם באו וכבשו את ארץ ישראל ממצרים, מנו שמיטים ויובלות וקידשו ערי חומה, קידשו את ארץ ישראל מעל מצוות תלויות בארץ, אף ביתם בימי עזרא מנו שמיטים ויובלות וקידשו ערי חומה. זאת אומרת, מה נעשה פה שלא נעשה מימי יהושע בן נון? לא סוכות, אלא מה? קדושת ארץ ישראל. תראו את רש"י, רש"י פה אומר ככה, אלא מקיש ביתם בימי עזרא, דה כי לא עשו, מה שכתוב שהם לא עשו, לאו הסוכות מיהדר. מה שכתוב בפסוק, שהם לא עשו מימי יהושע, זה לא הולך על סוכות, אלא אחי כאמר, כי לא עשו מה שעשו עכשיו, לא עשו את זה מימות יהושע. ומה הם יהיו? מה זה? קדושת הארץ. מימי יהושע לא קידשו את ארץ ישראל. זה הפעם הראשונה ששוב קידשו את ארץ ישראל, כמו בימי יהושע. כמו שאומר רש"י בהמשך, מנו שמיטים, התחילו למנות שמיטים, נתחייבו במעשר וכו'. זאת אומרת, עכשיו הם קידשו את ארץ ישראל ונתחייבו מחדש במעשר. אז מה פשט הפסוק, לפי מה שרש"י מסביר פה את הגמרא? כשכתוב בפסוק שקראנו, כי לא עשו מימי יהושע כן בני ישראל, זה לא על חג הסוכות, אלא כי לא עשו כן זה על מה? לקדש את ארץ ישראל, ענייני שמיטה ויובל ומעשרות וכו'. לכאורה זה ממש לא פשט הפסוק, פשט הפסוק כתוב, וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי יהושע בן נון כן. איך אז לכאורה יכולים להפקיע את פשט הפסוק בצורה ככה רחוקה ולהגיד שמפה המקור לזה שקידשו את ארץ ישראל פעם שנייה? זה לכאורה דבר תמוע. והגמרא ממשיכה, והגמרא אומרת, במקור ארבע, ואומר, וביאך השם אל הארץ אשר ישו אבותיך וירשתה, מקיש ירושתך לירושת אבותיך. מה ירושת אבותיך בחידוש כל הדברים האלה? כשאבותיך באו הם חידשו את כל המצוות האלה, אף ירושתך בחידוש כל הדברים האלה. עם ישראל מגיע לארץ ישראל מהגלות, אחרי 70 שנה שהוא יודע לשמור, איזה מצוות הוא יודע לשמור בגלות? רק מצוות שתלויות, מה? בגוף, נכון? רק מצוות שלם תלויות בארץ. עכשיו הוא מגיע לארץ ישראל, בין אם זה היה בימי יהושע, בין אם זה בימי עזרא, והוא צריך לקדש מחדש את ארץ ישראל, כדי מה לעשות? להכיל את כל המצוות שעכשיו תלויות בארץ. כיוון שהקדושה של יהושע קידש היא פקעה, עכשיו עזרא חוזר ועושה את זה שוב. והמקור הוא מאותו חג סוכות. זה שלא עשו כמימי יהושע בן נון. מה לא עשו? את קידוש ארץ ישראל מחדש לענייני המצוות האלו, כן.
למה רבי דוד לא עושה את הדברים האלה?
לא היה צריך. כי קדושת יהושע, קדושת ארץ ישראל מימי יהושע, כן? קדושת הארץ ענייני המצוות לראות בה, היא חלה כל הזמן, עד מתי? עד שעם ישראל גולה. והרמב״ם המפורסם מסביר, אומר הרמב״ם, כיוון שהקדושה של יהושע, שהוא כדי שיתר ישראל, הייתה מכוח מה? מכוח שהוא כבש את ארץ ישראל. לכן ברגע שנלקחה מאיתנו הארץ, אומר הרמב״ם, פקע כוח הכיבוש, אז מה קרה? פקע הקדושה. אבל לכן עזרה צריך לבוא ולחדש את הקדושה בימי עזרה. אבל זה מאוד מעניין. כי הרי עזרה לכאורה הוא לא כובש את ארץ ישראל. אז איך הוא יכול לחדש את הקדושה של ארץ ישראל למצוות לעוד ארץ? מה? ועוד לעתיד לבוא. אומר הרמב״ם, זה בעצם התשובה. כיוון שקדושת עזרה היא לא על ידי כיבוש, היא על ידי מה? התנחלות. כל מקום שהחזיקו בו לבבל. היא לא על ידי כיבוש, היא על ידי ישיבה. ולכן, גם אחרי זה כשגלינו יהושע, שכל הקדושה הייתה מכוח הכיבוש, אז ברגע שפקע הכיבוש, פקע גם כן הקדושה. אבל עזרה שלא כבש את ארץ ישראל. כי הרי עזרה עולה עם עם ישראל לארץ ישראל, וארץ ישראל כבושה על ידי מי? מי שולט על ארץ ישראל באותה תקופה? פרס, כורש מלך פרס, הוא מאפשר לעם ישראל עוד ארץ ישראל. ואחרי כורש מי בא? מי כבש את הארץ מדי הפרסים? היוונים. זה כבר יהיה החג הבא שלנו, אחרי סוכות חנוכה. ואחרי זה מי כבש את ארץ ישראל? הרומאים. זאת אומרת, כשעזרא מקדש את ישראל, הוא כבר נמצא תחת כיבוש של הגויים. לכן הקדושה הזאת היא לא בטלה לעתיד לבוא. כי הקדושה של יהושע שהייתה מכוח הכיבוש, ברגע שפקע השלטון שלנו לארץ ישראל, פקע הקדושה. אבל הקדושה שהיא באה מכוח הישיבה בארץ ישראל, גם אחרי ש... ואנחנו היינו תחת שלטון זר, גם אחרי שגלינו, ישראל המשיכה להיות תחת שלטון זר, הקדושה ממשיכה לעתיד לבוא. זאת הסברה שקדושת עזרא היא לא בטלה לעתיד לבוא. ככה הרמב"ם מסביר בפשטות באופן כללי, אבל יוצא מפה דבר קצת קשה. יוצא שהישיבה, הקדושה מכוח הישיבה בארץ ישראל, לכאורה יותר חזקה מאשר הקדושה שמכוח הכיבוש. זה שאלה אחת שיוצאת מתוך ההבנה הזאת. אני רוצה לראות את הדברים גם כן בירושלמי. כי הירושלמי מחדד פה עוד נקודה, במקור 5. הירושלמי אומר ככה, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם. מה אית לך? איזה דברים יש ששמים אותם על הלב ועל הנפש? כגון תפילין ותלמוד תורה. שהרי תפילין זה דברים, כן? דברי תורה ששמים אותם על הלב, אנחנו מניחים את התפילין כנגד הלב. והדברי תורה זה דברים ששמים אותם על הנפש. מה התפילין ותלמוד תורה שאינם תלויים בארץ? נוהגים בארץ, וגם אחרי שאנחנו גולים נוהגים איפה? בחוץ לארץ. אף כל דבר שאינו תלוי בארץ, כל שאר המצוות יהיה נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ. הגמרא פה ממשיכה סוגיה שהגמרא שם עוסקת, אבל משמע מהשורה הזאת היא הייתה אב ואמינה שמה? שלא נצטרך לשמור בחוץ לארץ בכלל את המצוות שתלויות בגוף. לא, בגוף. למה? לכאורה תמוע. הרי מצוות תלויות בגוף, מה המשורות לארץ ישראל? אתה רוצה לגלות, תמשיך להיות חייב בהם. אלא, כידוע הרמב"ן המפורסם מסביר, הציבי לך ציונים. כל מה שירמיהו אומר לנו, כל המצוות שאנחנו קיימים בחוץ לארץ, זה רק בבחינת מה? ציונים, תמרורים כמו שהוא קורא לזה, זה רק סימנים שלא נשכח לכאורה איך מקיימים מצוות. אבל בעצם מצוות, גם המצוות תלויות בגוף, כגון תפילין, הם בעצם נועדו להתקיים רק בארץ ישראל. וכל המצוות בחוץ לארץ זה רק מבחינת הציל לך ציונים. אז כאן הגמרא גם כן צריכה לימוד מיוחד כדי להגיד שצריך לשמור את המצוות שתלויות בגוף גם בחוץ לארץ. חוזרת הגמרא על ענייני מצוות תלויות בארץ ושואלת ככה, מעתה שנגאלו יהיו פטורים? אז עכשיו שהם נגאלו, כיוון שהקדושה הראשונה בטלה, הם יהיו פטורים? עונה הגמרא, כתיב, ויעשו כל הקהל השווים, מה שקראנו עד מימי יהושע, כן? ויעשו, דלגו שורה אחת, הקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע. מה ביאתם בימי יהושע? בהתחלה פטורים היו מצוות להיות בארץ, כי הרי הם באו מאיפה? מהמדבר, ונתחייבו, קידשו את ארץ ישראל והתחייבו, אף ביאתם בימי עזרא, פטורים היו, ונתחייבו. ואז הגמרא דנה, ממה נתחייבו? רבי יוסף והחנינה אמר מדבר תורה נתחייבו, החיוב של הקדושה השנייה זה מדאורייתא, והוא מביא את המקור של הפסוק, שראינו גם בבבלי, וביאך השם לארץ לשוב אותך וירשת, הקיש ירושתך לירושת אבותיך, מה שתבטיך לדבר תורה, פשוטך לדבר תורה, ויש דעה אחרת של רבי אלעזר, או תפרוש על הדף השני, כן? ויתיבך וירבך מאבותיך, אבותיך פטורים היו נתחייבו, אף אתם פטורים נתחייבתם, אבל תראו, אבותיך לא היה עליהם עול מלכות, כי הרי יהושע כבש את ישראל, אתם אף על פי שיש לכם עול מלכות, קידשתם את ישראל, אבותיך לא נתחייבו אלא לאחר 14 שנה של כיבוש של ארץ ישראל וחלוקה. שבע שכיבשו, שבע שחלקו, אבל אתם ראשון ראשון קונה ומתחייב. כל מי שקנה בארץ ישראל, כל מי שהתנחל, קנה בית, קנה שדה, שתל, התחייב מצוות להיות בארץ. זאת אומרת, עם ישראל בימי יהושע קידש את הארץ רק אחרי שהוא כבש אותה. אבל בימי עזרא שלא כיבוש כיבש ארץ ישראל, אלא ההתנחלות, ההתיישבות, הקנייה של אדמות בארץ ישראל, אז ראשון ראשון קונה ומתחייב. כל מי שקנה שדה, ישר חלה עליו, על השדה שלו, קדושת הארץ וקדושת המצוות שתלויות בה, ולכן עד היום יש לנו מקומות שפטורים מענייני שמיטה וכו', כי הם מחוץ לגבולות של עולי בבל. זה דעה אחת של מדאורייתא, ודעה שנייה מביא ירושלמי, אמר רבי אלעזר, מאליהם קיבלו עליהם את המעשרות. זה לא מדאורייתא, אלא הם קיבלו את זה עליהם מדרבנן. אני רק רוצה, זה לא קשור לנושא, אבל רק כי זה מקור מאוד חשוב לסוגיה הרבה פעמים שבאמונה שואלים עליה, אני רק רוצה לקרוא אתכם, דלגו לסוף של הגמרא הזאת, לשתי שורות אחרונות מאבותיך, הגמרא מביאה הרבה דרשות, זה לא קשור עושה, אבל חשוב להכיר את הגמרא הזאת, מאבותיך. הגמרא משיכה, ירושלים שמשיך ודורש, אבותיך, אף על פי שנגאלו, חזרו ונשתעבדו. הרי בימי בית שני הם נגאלו והם חזרו ונשתעבדו, גם בית ראשון, גם בית שני. אבל אתם, לעתיד לבוא, מי שאתם נגאלים, עוד אין אתם משתעבדים. מה הייתה מה? שמה במהו, שאלו נראו אם יולד זכר. כשם שאין זכר יולד, כך מי שאתם נגאלים, אין אתם משתעבדים. אחרי שתתחיל הגאולה השלישית, לא הראשונה ולא השנייה, הגאולה השלישית של העתיד לבוא, כמו שגמרה פה לפני כן עוסקת בזה, אחרי שתתחיל הגאולה של העתיד לבוא, הגאולה של אחרית הימים, ברגע שהיא מתחילה, אין אתם משתעבדים. אחרי שאנחנו זכינו להיגאל ולחזור לארץ ישראל, יותר לא יש שעבוד, יש לנו הבטחה מכל הנביאים ומחזל, וזה מופיע בעוד לא מעט מקורות, צריך לדעת את זה מיוחד בימים האלה, שפעמים עולים כל מיני ספקות, שהגאולה שלנו היא גאולה ישועת עולמים, אין אחרי הגלות. זה סגור סוגרן. אז אנחנו שוב רואים שמפה הגמרא לומדת, מאותו פסוק של עזרא בסוכות, הגמרא לומדת שקידשו את ארץ ישראל לענייני מצוות, לענייני מצוות להיות בארץ. וכמו שאמרנו, זה לכאורה תמוע, איך אפשר לראות מזה שכתוב לא עשו כן סוכות, מזה לומדים. והשאלה השנייה ששאלנו זה אם עזרא רוצה להחזיר בתשובת עם ישראל, למה הוא נותן להם מצוות סוכות? למה הוא לא נותן להם מצוות יום כיפור בשביל לחזור בתשובה? אני חושב שבשביל זה הייתי רוצה לחזור לשאלה שפתחתי בה, על הפרשייה של סוכות שהופרדה משאר פרשיות המועדות, לנסות להבין שמה זה הנקודה, ובכך להבין את המהות המיוחדת של סוכות, ולתרץ את הדברים, ואולי להגיע מתוך זה להבנה הזאת. אני אשאל שאלה מאוד פשוטה. אנחנו אומרים כי בסוכות הושעת בני ישראל הוציאו אותם מארץ מצרים. לפי השיטה שבסוכות הושעת בני ישראל זה ענני הכבוד, נכון? מתי הקדוש ברוך הוא שיבת עם ישראל בענני הכבוד? שיעת מצרים, כמה זמן? 40 שנה, נכון? אז מתי ישבו בסוכות? מתי קימו מצוות סוכה? מה הם עשו בשנה השלישית לצאתם מארץ מצרים? אנחנו תמיד עוברים של זכר לנקב, אבל לא, בעצם לא שואלים את עצמנו, מה קרה 40 שנה במדבר? 40 שנה במדבר, היו זה, הרי הסוכות שלנו הם זכר לענני הכבוד. אז מה היה כשבשור לענני הכבוד? המוות, סתכלו פה, בבית אלוקים, סדר בית אלוקים, כן? במקור 10, הוא אומר דבר נפלא, מביל. המוות, בית אלוקים. ואפשר, כי גם שחג המצות והשבועות נהגו במדבר, חג הסוכות, לעניין ישיבה בסוכה, לא נהגו. שהרי הם מסוכחים בענני כבוד. איך יעשו סוכה תחת שם הסוכה? הרי כל הסוכה היא זכר לענני הכבוד. אז מה, יבנו סוכה מתחת לענני הכבוד, שזה זכר לענני הכבוד? לכן אמר הכתוב, למען זו דורות, כי בסוכות הושבתי, כי לא נצטבו במצווה הזאת מיד, כי אם לדורות הבאים, אחרי דור המדבר. מתי הם קיימו לראשונה את מצוות סוכה תחת סוכה? רק שהם הגיעו לאן? לארץ ישראל, אחרי דור המדבר. מה? יפה. עכשיו, יוצא שבעצם, מתי עשו לפי זה סוכות פעם ראשונה בישיבה תחת סוכה? בימי מי? יהושע. אז שכתוב בעזרה כי לא עשו כן ימי יהושע, עכשיו זה ממש מדויק. מתי הפעם הראשונה שבני ישראל ישבו אחרי שהם היו בגלות במדבר, 40 שנה בגלות, הסתובבו במדבר, ולא ישבו בסוכות, מתי ישבו פעם ראשונה בסוכות? בימי יהושע. עכשיו עם ישראל חוזר מהגלות, וחוזר לארץ ישראל, עכשיו בימי עזרה, כמו בימי יהושע, הוא חוזר לעשות סוכות בארץ ישראל. זאת אומרת, הנקודה פה, היא לא שפתאום גילו שיש לך סוכות, אלא היא פתאום הייתה את האפשרות לעשות סוכות של מה? של ארץ ישראל. לא סוכות של ענני כבוד, אלא סוכות ממש בארץ ישראל. וזה עניין מיוחד. עכשיו, אני רוצה לראות, זה, אפשר לראות את זה גם כן בדעה נוספת שמופיעה ברוקח. הרוקח, כן, מגדולי הראשונים, אומר ככה, שצרו על ארץ האמורי, ששיחון ועוד דרכים שבארץ נען, אז ישבו ישראל בסוכות. ואם תדלגו לשורה השנייה, שלא יחשבו מאבותינו אברהם, יצחק ויעקב הנושבים בארץ, אלא ידעו שממצרים, וכשצרים על הערים של המלאכים, אז ישבו בסוכות עד שכבשום, כדי שיקבו מצוות תלויות בארץ. זאת אומרת, גם האוגר מסביר, שמתי קיימו, מתי התקיים כי בסוכות הושבתי לבני ישראל, מתי זה התקיים? כשהם צרו וכבשו את הערים של למדלף המלאכים בארץ ישראל. זאת אומרת, באמת מי קיים את מצוות הסוכות? יהושע בן נון, כשהוא כבש את ארץ ישראל, אז התחילו לקיים את מצוות הסוכות. זה הדעה של המבית מהמקום של ה... לא שייך סוכה תחת סוכה. וככה או ככה מסביר את העניין של כי בסוכות הושבתי בישראל ומוציא אותם מארץ מצרים. מתי השתחררנו לגמרי מארץ מצרים? רק שיצאנו מהמדבר וגם לארץ ישראל אומר או ככה, רק אז השתחררנו באמת מארץ מצרים. וצריך לדעת שאז כשנלחמנו לארץ ישראל, עם ישראל התחיל לקיים מצוות סוכות וישב בסוכות במשך כל אותם שנים בכלל, כי לא היה לו בתים לשבת בהם עד שהוא לא כבש וחילק את ארץ ישראל, ואז הם צרו כל פעם על הערים וישבו בסוכות. זה הייתה כל תקופת יהושע בן נון, ולכן שלא נחשוב שאנחנו יושבים בארץ ישראל מימי אבותינו, אלא הגענו לפה רק אחרי שיצאנו מצרים, כדי שיקיימו, כך הוא מסיים, מצוות תלויות בארץ. זאת אומרת, אנחנו מקיימים את המצוות תלויות בארץ, בזכות איזה מצווה מלמדת אותנו לקיים מצוות תלויות בארץ? איזה מצווה מלמדת אותנו שאנחנו לא נולדנו פה בארץ ישראל מימי אבותינו, אלא זכינו לכבוש אותה בזכות הקדוש ברוך הוא שעזר לנו לכבוש את ארץ ישראל? איזה מצווה מלמדת אותנו את זה? הסוכות. זה היה האוהלים של החיילים שהמשיכו כל הזמן לכן במשך 14 שנים, 7 שנים של מלחמה ואחרי זה חלוקה, עד שכבשו את כל ארץ ישראל. אז המצווה שהיא מלמדת אותנו לקיים מצוות תלויות בארץ, איזה מצווה הזאת? סוכות. עכשיו אולי אפשר להבין שמה שהגמרא אמרה, שלמדו מהפסוק הזה, כי לא ישבו בסוכות מיהושע בן נון, ומפה למדו שקידשו את ארץ ישראל, היה מצוות תלויות בארץ, אמרנו, זה מופרך, זה לא פשט הפסוק. עכשיו לפי זה יוצא, שממש פשט הפסוקים. כי הרי מה הוא אומר? מה אומר? כך שמפה לומדים, המצוות סוכות מלמדת אותנו כדי שיקיימו מצוות לומד בארץ. לכן, שכתוב בפסוק שעזרה, שעשו בימי עזרה, הסוכות שלא עשו מיושב הבינון, זה בדיוק הנקודה. כי מצוות הסוכות, אם למדת אותנו, אנחנו נקיים מצוות לומד בארץ. זה יוצא פה הבנה מאוד מאוד עמוקה לגבי עניינה של הסוכה, לעניינה של חג הסוכות.
לעשות סוכות?
מה? לא, לא שהפסיקו לעשות סוכות, אלא בעצם התחילו לעשות סוכות, או עם ישראל התחיל לשבת בסוכות, לפי המעבית, רק בימי יהושע בן נון. אחרי זה כל השנים קיימו מצוות סוכה. אבל המקור לכל המצוות התלויות בארץ, כן? המקור לכל המצוות התלויות בארץ, היא בזכות אותה מצוות סוכות שקיימו יהושע בן נון. וממילא גם כשעזרא חוזר לארץ ישראל, והוא מכיל עכשיו את מה? מחדש את הקדושה שפקעה בימי יהושע של צלות לעוד בארץ, אז הוא בעצם עושה סוכות כמו שלא נעשה בימי יהושע בן נון. כי הוא מכיל מחדש צלות לעוד בארץ. יוצא שאיזה חג הוא החג שבו אנחנו יכולים להכיל את הקדושה של מצוות לעוד בארץ? חג סוכות. זה עניינו של חג סוכות. הוא החג של כיבוש ארץ ישראל, בית ראשון, ואחרי זה הוא החג של מה? של יישוב ארץ ישראל, של בית שני. אני רק רוצה, תוך כדי, לפני שאנחנו סוגרים את כל השאלה שפתחנו בהם, לענות על שאלה שככה תוך כדי עלתה לנו, שלכאורה יוצא שהכיבוש יותר גדול מהחלוקה. אז זה לא פשוט, כי הרי הכיבוש הוא מכיל קדושה מדאורייתא, כן? ועוד שקדושה שנייה לרוב השיטות היא מדרבנן, בזכות זה יש לנו יותר מחירה וכו', כן? אז לכן זה לא, המצד שני, הקדושה שנייה לא פקעה כמו שאמרנו, כן? אבל אני רוצה לסכם את זה רק במשפט אחד נפלא של הגאון מווילנה. ככה מופיע בתלמידי הגאון בשם הגאון מווילנה. הוא אומר, ארץ ישראל נתקדשה בחזקה, או נגיד ככה, בחוזקה, ח' ז' ק' ה'. הוא אומר, נתקדשה בחוזקה ובחזקה. אותם אותיות, רק כל פעם מנקדים אותם אחרת. בימי בית ראשון היא נתקדשה בזכות, במה? בחוזקה. כי הרי יהושע בן נון כדי שיצא על ידי מה? כיבוש. אז זה בחוזקה. בימי בית שני היא נתקדשה במה? בחזקה. זה שכל מקום שהחזיקו עולי בבל, זה לשון ההלכה. כל מקום שהחזיקו עולי בבל. היא נשאר על ידי החזקה. שאתה מתיישב, אז מה יש לך? שאתה מתיישב בארץ ישראל, אז מה יש לך? חזקה. אתה עכשיו יוצר חזקה בארץ. אז בין הגאון מבין, הבית ראשון היה בחוזקה, בית שני היה בחזקה, והוא אומר, בית שלישי יתחיל בחזקה וימשיך בחוזקה. אז בית שלישי הוא יחבר גם את הישיבה וגם את הכיבוש. עכשיו אתם מבינים, למה זה יהיה גאולת עולמים. בית ראשון הוא נחרב, פקעה הקדושה של זה, כי זה לא היה, לא היה חסר בזה את הצד של החזקה. היה חוזקה, אבל לא היה חזקה. בית שני, זה חלש, זה מצד אחד, לתייה במצד שני זה חלש דרבנן, כי יש בזה רק חזקה, אין בזה חוזקה. בית שלישי, זה ישועת עולמים, אי אפשר יהיה כבר לפגום בזה, כי בית שלישי הוא יחיל בתוכו את השלמות, גם של בית ראשון, כידוע, וגם של בית שני, וזה דברים ארוכים, כן, הרב קוק מדבר על זה הרבה במהלך האידאות, אבל בית שלישי פה מכיל את השלמות, שאותה כבר אי אפשר, החוט המשולש לא ינתק. זה כבר מציאות, בית שלישי, זה גם בית ראשון, גם בית שלישי, זה כבר אי אפשר יהיה להחריב, זה כבר גאולה שאין אחריה שום שיעבוד. אז זה קצת קשור למה שאמרנו מקודם. אבל עכשיו, לפי מה שהסברנו עכשיו, זה מובן למה הפרשייה של סוכות הופרדה פרשיית המועדים. הרי מה אנחנו אמרנו? שפרשת המועדים היא מתחלקת. בהתחלה היא מסכמת ואומרת, ב-15 יום תקריבו של השם, קורבנות, אלה מועדי השם. פתאום, ב-15, מה? תיקחו 4 מינים ותשבו בסוכות. למה זה לא בפנים? עכשיו זה מובן. כל הפרשיית המועדות שלפני כן מתקיימת על ידי עם ישראל, איפה? במדבר משך 40 שנה. אבל את החלק של ישיבה בסוכות, ויתכן אפילו של 4 מינים, אי אפשר לקיים במדבר, את זה אפשר לקיים רק מתי? שמגיעים לארץ ישראל. לכן כתוב ככה, תראו עכשיו זה נפלא, אך ב-15 יום לחודש השביעי, באוספך בתבואת הארץ, תחוג אותך גשם שבעת ימים. לפי המבית שראינו, זה יוצא נפלא. מתי הפרשה הזאת מדברת, מתי באוספכם בתבואת הארץ? זאת אומרת, הפרשה הזאת לא מדברת על התקופה של המדבר, הרי אי אפשר ב-40 שנה באוספכם בתבואת הארץ, לחוג את חג, את חג הסוכות. מתי מתקיימת? רק שעם ישראל באמת זוכה להגיע לארץ ישראל. והדברים, כמו שאמרתי, מסתדרים או משתלבים נפלא עם גם ההסבר של הרמב״ם במורה נבוכים לארבע מינים. לא, אנחנו הסברנו על זה לסוכה, אבל גם על ארבע מינים. כי אם תראו מקור 8, הרמב״ם אומר מה הטעם של מצוות ארבע מינים. הוא אומר, והנראה לי בארבעת המינים שבלולב שהם שמחה בצאתה מן המדבר אשר היה לא מקום זרע, תאנה וגפן ורימון ומים לנשתות, אל ארץ ישראל, מקום האילנות, נותני הפרי והנערות. ולכן לקח לזיכרון זה, זכר לזה שזכינו לצאת מהמדבר ולהיכנס לארץ ישראל, מה הוא לוקח? הנאה שבפירות. כן? מה זה? אתרוג. הטוב שברחו, מה זה? הדס. היפה שבעלים, זה הלולב. הטוב שבעשבים, כן? זה הערבה, גם כן. רצינו מערבי נחל. ואלו הם ארבעת המינים. אשר קיבצו שלושת הדברים, האחד מהם רוב מציאותם בארץ ישראל בעת ההיא, והיה יכול כל אדם למוצאם וכו' וכו', והוא אומר שהם יפים, שהם רעננים וכו'. זאת אומרת, הרמב"ם מסביר שהטעם של ארבע מינים זה זכר לזה שזכינו לצאת מהמדבר ולהיכנס לארץ ישראל. אז לפי זה גם כי יוצא שלא היה שייך לקיים את ארבעת המינים, מתי? במדבר, ואז משמע, באוספכם מתבואת הארץ, ולקחתם לכם פרי עץ הדר כפות מרים. רק בכניסה לארץ ישראל זה מתקיים. אז יוצא לפי זה שחג סוכות הוא ממש, לכאורה, ישיבה בסוכה. ונטילת ארבע מינים זה לא מצוות להיות בארץ, זה מצוות התלויות בגוף. אבל יוצא שבעצם יכלו לקיים את המצוות האלה להיות בגוף, מתי? כל מצוות להיות בגוף תקימו איפה? 40 שנה במדבר, בגלות. אבל את המצוות האלה יכלו לקיים רק מתי? שחסו לארץ ישראל. זה יוצא נפלא. הרב...
לא
רלוונטי. אי אפשר לעשות
את זה. בארבעת המינים, אתה יכול להגיד את זה אולי דרך סברה, אבל אתה לא יכול להגיד את זה, שאי אפשר.
אני מסכים. אבל אני אומר, רק זה מסתדר, אני לא יכול להוכיח את זה, אבל זה מסתדר לי גם עם שעת הפסוק, שאומר, באוספכם או לקחתם.
אז הסוכות זה מסתדר.
כן, והסוכות זה לגמרי. עם ארבעה מינים, זה משמע בשעת הפסוק, וזה גם משמע ברמב״ם. כי הוא אומר שארבעה מינים הם זכר לזה שנכנסו לארץ ישראל ויצאו מהמדבר. אז לא יכול להיות שהם לקחו במדבר זכר לזה שהם עוד לא נכנסו לארץ ישראל. חוץ מזה שייתכן שכמו שאתה אומר פרקטית, קשה לי להבין איפה היה להם במדבר אתרוגים, הדסים והערבות. מה? אני אומר, יכול להיות בהחלט. יכול להיות בהחלט הנוס. יכול להיות. דרך אגב, הסברה הזאת, החתם סופר אומר אותה לגבי הסוכות. הוא אומר ש... הוא מסביר שלא עשו מימי... החתם סופר פירוש שלו על הגמרא, אומר שלא עשו מימי יהושע בן נון, הוא אומר, בגלל שבירושלים, כשהיו עולים לרגל, לא היה מקום לבנות סוכות, ואחרון היו אנוסים, ולא בנו אף פעם סוכות. כך הוא אומר. לכן לא ישבו בסוכות בימי... כך הוא מסביר את ה... ולכן לא ישבו בסוכות בימי יהושע בן נון, כי כשעלו לרגל, לא היה מקום לבנות סוכות בירושלים. כך הוא מסביר. אז אפילו יש גם יסוד לזה שזה דין של אנוס. אמנם זה גם לגבי סוכות, יכול להיות שאני אגיד את זה גם לגבי ארבע מינים. מה? לא, זה מקום לבנות סוכיים. הוא אומר, יש כזה דוחס, שאין מקום להתחיל לבנות סוכות לכולם. ככה אומר חתן סופר. טוב. אבל, מה? לא, ההפך, ללון אפשר, אבל גם להוסיף סוכות שכולם ישנו בחוץ, זה מקום... לא, זה להכנס את כל עם ישראל ברחוב. זה לא בבתים. בבתים כולם, בפסח כולם יכולים לשאול בבתים של כולם. וברחובות. אבל להצליח לבנות סוכות ושכולם ישנו ברחוב, כל עם ישראל, זה... כך הוא אומר, שלא היה מקום. לכן כתוב, אז בגלל שכשאז עם ישראל אז חוזר, הם עדיין היו מעט, לצערנו היו דלים, כידוע, כן? לכן כתוב, ויבנו על גגו, בחצרותיהם, ברחוב וכו', מה שלפני כן לא יכלו לעשות. ככה הוא מסביר. טוב, אבל למה זה יוצא נפלא? כי ככה הרב כותב, עכשיו אפשר להבין, הסברה נפלאה של הרב, בהקדמה לספר שלו על האתרוג פרי עץ הדר. בהקדמה לספר שלו הרב כותב ככה, תראו פה במקור 11, הרב כותב מה שעכשיו אמרנו, יש הרי שתי סוגים של מצוות, יש מצוות התלויות בארץ ויש מצוות התלויות בגוף. תכף אני אענה על השאלה של מדוע לא עשו יום כיפור. וזה אני רוצה עכשיו להגיע. יש מצוות להיות בארץ ויש מצוות להיות בגוף. אומר הרב ככה, המצוות שנוכל לחשבן, לחשיב אותן, לאמצעיות בין שתי המערכות, איזה שתי המערכות? המצוות התלויות בארץ והמצוות שאינן תלויות בארץ. איזה מצוות? הן מצוות שהן חובת הגוף מצד עצמם. מצד ההלכה הן חובת הגוף, לא קשורות לארץ ישראל. אבל הן קשורות לארץ ישראל בתוכנם הגלוי. מצד ההלכה אפשר לקיים אותם גם בחוץ לארץ, אבל מצד התוכן שלהם, המהות שלהם הן שייכות למי? לארץ ישראל. מה זה המצוות האלה? באלה המצוות, אם נמצא מצוות כאלה שהן בהלכה, הן תלויות בגוף, אבל בתוכן הן שייכות לארץ ישראל. איזה מצוות? באלה המצוות מתרכזות שני הכוחות. הכוח של מצוות להיות בארץ, והכוח של מצוות של חובת הגוף. המצווה המצוינה, שכוח הארץ הוא ניכר בה הרבה, למרות שהיא במצוות הגוף, היא מצוות ארבע מינים. כך אומר הרב. המצווה שמצד אחד היא מצוות הגוף, אבל בעצם התוכן שלה היא תלויה בארץ ישראל. איזה מצווה זאת? מצוות ארבע מינים. ויוצא שחג סוכות, וגם אחרי זה אומר הרב, בפסקה הבאה, חג הסוכות בכלל, והרב מביא את הפסוק שאני אמרתי מקודם, אך בחמישה עשר יום החודש, באוספכם את תבואת הארץ, ולקחתם לכם. לכן נראה לי שמה שאמרתי עכשיו, זה מה שהרב פה אומר. נראה לי שזה, ככה אני מביא את דברי הרב, אחרי זה אי אפשר להביא מה שהרב אומר. ואז אומר בפסקה הבאה, חג הסוכות בכללו, הוא כל כך מחובר לקדושת הארץ ושמחת פירותיה. והרב מוכיח את זה, מהספרה שצריך לעבר את השנה כדי שחג האסיף יהיה בתקופת האסיף והפירות. אבל הרב מראה שגם לא רק על ארבע מינים, אלא כלל חג הסוכות הוא קשור לזה. סיכום, הפסקה האחרונה, הרוב הכמותי, דלגו על השורה הזאת, היא קדושת הארץ, שהיא הבסיס לרוב המצוות ותוכן הקדושה, היא מושכת עמה את כולם, וכמה מרגשת היא האומה, את היחס הכפול של קדושת הארץ וקדושת הגוף, התלוי במצווה החביבה הזאת. המצווה הזאת היא המצוות חג הסוכות, גם הסוכה, חג הסוכות בכלל לא, וגם את ארבע המינים, היא המצווה המיוחדת שהיא בעצם עומדת בתווך בין מצוות התלויות בארץ לבין המצוות התלויות בגוף, ומחברת אותם. כי מצד אחד היא מצווה התלויה בגוף, מצד שני כל התוכן שלה הוא קשור למה? כמו שהראינו, לארץ ישראל. אז היא עומדת באמצע. אני חושב שעכשיו אפשר להבין למה עזרא, כשהוא מחזיר את עם ישראל ממצב של גלות, ממצב של מצוות התלויות בגוף בלבד, והוא מחזיר אותם עכשיו לארץ ישראל למצב של מצוות התלויות בארץ, איזה חג הוא השתמש בו כדי להחזיר את עם ישראל לארץ ישראל? איזה חג? יום כיפור עדיין זה חג של תשובה גדולה לקדוש ברוך הוא, אבל עדיין אי אפשר להרגיש בו את מה? את קדושת ארץ ישראל, את קיום המצוות תוך חזרה לארץ ישראל. אמרנו, יש חג אחד שהמהות שלו, לפי איך שהרב מסביר פה, שהוא מתווך במצוות להיות בארץ ולהיות בגוף. עם ישראל חוזר משמי שנה של גלות, שהוא יודע לקיים מצוות להיות בגוף. אנחנו חזרנו שם 2,000 שנה של תורת חוץ לארץ, של מצוות להיות בגוף. חזרנו לארץ ישראל. יש כאלה שחזרו לארץ ישראל, התמקדו במצוות להיות בארץ, התחילו לכבוש את ישראל ולהחזיק בישראל, ליישב את ישראל, ושכחו את המצוות להיות בגוף. יש כאלה שבאו לארץ ישראל, נשארו מצוות להיות בגוף, שכחו את המצוות להיות בארץ. מהי המצווה שמחברת את שני הדברים ביחד, אומר הרב, מהי המצווה החביבה והנפלאה? מצווה חג הסוכות. לכן עזרא, כשהוא מחפש להחזיר את עם ישראל אל התורה, ואת התורה על עם ישראל, באיזה חג הוא יעשה את המעמד הזה? סוכות. אני חושב שזה העניין של הקהל. כי הרי זה כל עניין של הקהל, זה לעמוד עם המלך, והוא קורא את ספר התורה. לעמוד לקרוא את ספר התורה על ידי המלך, כשמלך ישראל מקבל עליו את התורה, זה קבלת כל המצוות, לא מהמקום של חוץ אל הארץ, אלא קבלת כל המצוות מתוך החיבור לארץ ישראל. זה עניין של חג, של מצוות הקהל. לכן מצוות הקהל היא תמיד בחג הסוכות, כי זה עניין של חג הסוכות, במוצאי שנת השמיטה. אחרי שנת השמיטה, שכל עניינה להופיע ולגלות ולהביא קדושת הארץ אל השיא שלה, אחרי שאנחנו שנה שלמה התעצמנו והתקדשנו והתמלאנו בקדושת ארץ ישראל, עכשיו אנחנו יכולים, מה לעשות? לעשות הקהל. מה זה אומר? לקבל אלינו מחדש את כל התורה. אבל מהמקום של החיבור של התורה אל קדושת ארץ ישראל, או בעצם מהמקום הנכון פה שאמרנו, שמתברר שכל המצוות תלויות בגוף, הן בעצם מצוות התלויות בארץ. ושאין מקום לקיים בכלל מצוות, כי אם איפה? בארץ ישראל. לכן לא מספיק שקראתנו ברית בערבות מואב, אלא צריך לעשות מחדש, ללכות ברית עם הקדוש ברוך מחדש, כל במוצאי שנת השמיטה, בחג הסוכות, כל שבע שנים, על ידי מלך ישראל, ולקבל עלינו את התורה מחדש. וזה מה שעזרא עושה פה ביחד עם כל עם ישראל. כי עזרא נמצא בדיוק במציאות, כמו שאמרנו, במתווכת. במעבר מהגלות חזרה אל הגאולה. בדיוק כמו שהיה יהושע, בחזרה מהגלות אל הגאולה. לכן תמיד שחוזרים מהגלות אל הגאולה, וצריך להכיל את קדושת הארץ ושת המצוות, איזה חג מופיע את זה? חג סוכות. לכן הגמרא זה פשט הגמרא, שהיא לומדת, כי לא עשו מיהושע, כמו שיהושע קידש את ירצי המצוות לעוד בה, וזה מכיל את כל קדושת המצוות. אותו דבר בדיוק עשה עזרא הסופר, ולכן גם הפרשייה הזאת, כמו שאנו הופרדה, בשביל למד אותו שכל ימי שחג סוכות, מצד אחד הוא שייך למדבר, הוא מופיע, חלק מהפרשייה של חג סוכות מופיע פרשיית המועדות שהתקיימה גם במדבר, גם בגלות. אבל החלק השני כבר נמצא, מעבר למועדי השם, נמצא כבר שייך לאיפה? לארץ ישראל. זאת אומרת שזה בעצם עניינו של חג הסוכות, וזה עניין שלנו עכשיו במוצאי השמיטה, במוצאי חג הסוכות, להתחזק בקדושת המצוות, להתחזק בקדושת הארץ, ומתוך זה אפשר, אני חושב, לעמוד, ולקח את ספר התורה, ולהגביר אותו לעיני כל עם ישראל, גבוה גבוה, כן? כתוב. כי מעל כל, נכון, איך היה הפסוק שם אמר? כי מעל כל העם היה, כנראה, לא נכנס לזה, אבל אני חושב שאפשר להבין, כנראה זה היה תפקיד שלנו, בדורנו, לקח את ספר התורה, לעמוד על מגדל של עץ, להרים אותו מעל כל העם, ולפתוח אותו גדול, גבוה גבוה, שכולם יוכלו לראות, ולברך בשם השם הגדול, ולקריא את התורה, ולהבין אותה בשום שכל, מפורש, ולתרגם אותה לכל עם ישראל, ולזכות לראות את החזרה של התורה והמצוות, ושכינתה לארה, את השכינה חוזרת להופיע ולהתגלות, ולחיות פה את ארצות החיים, בעזרת השם בארץ ישראל, שנזכה בקרוב במהרה בימינו. Thank you.